באמת היינו מאוד רוצים לא רק לקרוא בתורה איך נכנסים למעמד הר סיני, ולא רק לקרוא בתורה שמקבלים אותה, אלא גם לעבור את זה, לעבור את מעמד הר סיני. אבל לפני כן יש כמה שלבים, כמה פרקים. זה לא מבטיח שאם נעבור את הפרקים נקבל את התורה, אבל זה כן מבטיח שאם נעבור את הפרקים עברנו אותם. זאת אומרת שעשינו מה שהתורה רוצה מאיתנו. אחד הפרקים המיוחדים שלפני מעמד הר סיני זה קריאת ים סוף, את שירת הים. שירת הים היא שירה של אמונה גדולה, והאמינו בהשם. שירה של זה אילי וענווהו. שירה שרואה שפחה לים, מה שגדולי הנביאים לא רואים. ואחר כך, כדרך הדברים הגדולים, מתחילה עבודה יותר מפורטת, יותר יומיומית, ודווקא על העבודה היומיומית התורה מכוונת, מתייחסת ועוסקת במושגים של אמונה, עד כדי הפסוק שנמצא בדף שהרב דני חילק, פסוק הראשון למעלה בפרק ט"ז: מי שרצה לשתות שתה, אחד, אפשר?
בכבוד,
בכבוד. תודה רבה לכם. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדבר.
אמן.
ויאמר אדוני אל משה, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים, ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו, למען אנסנו, ילך בתורתי, אם לא. הפעולה שקשורה לאותה כותרת של אני מבטיח לכם לחם מן השמיים, היא תהיה המבחן האם ללך בתורת השם, ועוד לא נתן את תורתו. ואחר כך בתוך הציווי או החלק השני לגבי שבת, שהשם אמר לא לאסוף ולא ללקוט, ויצאו מן העם ולקטו, אומרת התורה מיד בהמשך, פסוק כ"ח: עד מתי מענתם לשמור מצוותיי ותורותיי? עד כדי כך. למה זה ביטוי כל כך חריף? הגמרא אומרת בפסקה 4, ביחס למה שקרה בחורבן בית המקדש, ישנה שלמה שאחד מהתיאורים בה פסקו אנשי אמנה. אני חושב שבדור שלנו גם יש עוד יותר חשיבות ללמוד את הגמרא הזאת, כי במסורת של תלמידי הגרא כתוב שאומנם משחרב בית המקדש פסקו אנשי אמנה, אבל התיקון של בניית בית המקדש, של גאולה שלמה, יהיה כשיחזרו ויקימו את אנשי האמנה. זאת אומרת, משנה תוקף זה להבין מה זה פסקו אנשי האמנה, כדי להבין מה צריך לתקן ומה צריך להוסיף. אמר ביצחק, אלו בני אדם שהם מאמינים בקדוש ברוך הוא. הפירוש, אין יותר אנשי אמונה. דתניה, רבי אליעזר הגדול, אומר, כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר, יש לו מה לאכול היום, והוא שואל את עצמו, אולי אפילו יותר משואל, קצת דואג, מה אוכל מחר, אינו אלא מקטני אמנה. ביטוי מיוחד, קטני אמנה. לא אמנה פסולה, לא חלילה כפירה, אלא האמונה שיש בה קטנות.
למה?
שאלה למה? ואת השאלה של הרב דני נשאל, גם על פסקה 7, ששם מופיע הביטוי, מי שיש לו מה יאכל היום, שורה שלישית בפסקה 7, זה כמו לומר פת בסלו, זאת אומרת יש לו מה לאכול, ואומר מה אוכל למחר, הרי זה מחוסר המנה. עכשיו, הפסוק שמופיע במדרש במכילתא, הוא בעצם הפסוקים שראינו קודם. כי אם התורה אומרת, למען אנסינו, הילך בתורתי אם לא, אז זאת אומרת שיש איזשהו קשר לסוגיה הזאת של מה אוכל מחר. אבל, איפה כתוב בפסוק שהשאלה מה אוכל מחר היא זאת שהיא מחוסרת המנה? כתוב באמת שיש ניסיון גדול, האם ילך בתורתי או לא. אבל מה הניסיון? ולכן המדרש אומר, בואו נראה מה כתוב בפתח של אותו פסוק, דבר יום ביומו. מה כתוב שם? אומר המדרש בשורה הראשונה, בפסקה 7, דבר יום ביומו, מי שברא יום, ברא פרנסתו. בני אדם, במבט הרגיל שלהם, מה פירוש פרנסה? אדם יש לו חנות. בחנות מוכרים. לפי כל מיני חישובים, כך וכך הוצאות יש לו, כך וכך הכנסות יש לו, פער חיובי לטובת ההכנסות, יאמר, יש לו פרנסה לבן אדם הזה. למה יש לו פרנסה? כי הוא עבד. אבל זה אומר, שנקודת ההסתכלות שלי, כשאני חושב ככה, או מרגיש ככה, או גם חושב וגם מרגיש, נקודת ההסתכלות היא, שפעולתי היא זאת שהביאה אליי את האפשרות לממון, או ממילא בממון אני יכול לקנות אוכל או מצרכים או דברים אחרים. זה נקרא פרנסה. אומר המדרש, אתה טועה בגדול. אתה טועה בהבנת המציאות. אתה טועה בחוויית המציאות. אתה טועה באמונתך. למה? אומר המדרש, כי לפי האמונה, מי שבורא את היום, בורא פרנסתו. היינו. הפרנסה לפי האמונה היא שלב ב'. שלב מאוד חשוב. איך אמר מי שאמר, עם אמונה לא קונים במקולת. בסעיף ב' הוא צודק. בסעיף א' הוא לא צודק. למה? לפי האמונה, כלומר לפי המילים דבר יום ביומו, מציאות סעיף ב' של הפרנסה תלויה בסעיף א' של המשימה. כלומר, מאיפה מתחילה הטעות? שכשאני חושב שיש לי היום פרנסה, יש לי היום מלא אכול, זה בגלל שעבדתי. זה טעות. מה שעבדתי, הייתי צריך לעבוד, כתוב שיש להם את העבוד. ועשית הכל מלאכתך, זה מצוות עשה. זה חובת ההשתדלות שלי. אבל למה יש לי פת בסלי היום? כי עשיתי משימתי. אז אם הייתי שואל, מה משימתי למחר? אז לא עליכם הייתי נקרא מגדולי המנה, מתוקן המנה. אבל כיוון שאני לא שואל מה משימתי מחר, אלא אני שואל מה פרנסתי מחר, שהיא לכאורה הצד האנושי היותר פשוט, אבל הצד האמוני היותר קטן, אני נקרא קטן אמונה. משל, מה הדבר דומה? תלך אישה צנועה, חרוצה, ובעלת ענווה כמורות, ללקט בשדה, אין אוכל. תחזור הביתה עם ערימה גדולה של תבועה. והערימה הגדולה של התבועה, תסתכל עליה נעמי, חמותה, ותשאל אותה, איפה היית היום? מי נתן לך כך בתבועה? ותאמר האישה הצנועה הזאת רות, העדינה, בעלת הענווה, הישרה, האמיתית, משפט לא נראה אמיתי. שם האיש אשר עשיתי איתו היום, בועז. אומרים חז"ל, למה לא תגיד את האמת? שם האיש שהוא עשה איתי. מי נתן למי? בועז נתן לרות. מה רות נתן לבועז? אומר המדרש, גדול מה שעשתה רות עם בועז, ממה שעשה בועז עם רות. למה? זו אותה הבחנה של המדרש. בפיזיקה של החיים, בביולוגיה של החיים, בטכנולוגיה של החיים, מי נתן למי? מי שיש לו, נתן למי שאין לו. באופן הכי פשוט, באופן הכי טבעי, למי יש? לבועז. למי אין? לרות. אז מי נתן למי? בועז נתן לרות. מבט האמונה הוא לא מתחיל מהפיזיקה. הפיזיקה היא סעיף ב'. כלומר, המבנה החיצוני של החיים נובע מנשמה שקדמה לו, נובע מאיכות רוחנית שקדמה לו. באיכות הרוחנית העולם בנוי כך. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לרות דרך בועז. כדי לתת לרות הוא נותן לבועז. אז למה יש לבועז? בגלל רות. אז מי עשה עם מי?
רות עם בועז.
ואם בני האדם היו עושים ככה, אז הם היו עוזרים אחד לשני, והיו מלווים אחד לשני. תראו לעצמכם, כן.
לפי כך, למה יעשה אדם שבתו חול ובא לישראל לגלות?
מבחינת התלות הנפשית, אומר רבי עקיבא, אסור שתהיה תלות נפשית. מבחינת האמת, אומרת הגמרא, לבו עליי ואני פורע. הנה, מה זה מאמינים בקדוש ברוך הוא? מי האנשים האלה? שרביצק אומר שזאת כוונת המשנה פסקו אנשי המנה. מה אומר רשי? הנה תראו, פסקה 8, שתי כוכביות. ממש מעל הגמרא. כן. מי זה מאמינים בקדוש ברוך הוא? אומר רשי, לפני הכל, לוותר ממונם. הכוונה של רשי היא לפי דבריו בהמשך, על איזה סוגיות מוותרים בממון. אבל אולי רגע לפני שנכנס לסוגיות, אני חושב קודם כל להתייחס למושג לוותר ממונם, זה לא הכוונה רק להוציא מכיסי סכום מסוים. אלא לוותר על התחושה שהממון הוא שלי. הממון הוא לא שלי. הממון ניתן לאדם בשביל מטרות מסוימות. איך שנאמר קודם, יש משימה, בשביל המשימה ניתן ממון. אז על כך שהממון הוא ממש שלי, על זה צריך לוותר. למשל, לנוי הידור מצווה. איה, בשכונה, או ביישוב, או בקהילה, שבן אדם מתגורר בבית, הוא מתגורר בבית נאה, הוא משקיע בזה. כידוע, להשקיע בנוי של בית, זה משאבים. צריך בשביל זה בין היתר ממון. אבל, לבית הכנסת, אני הולך לבית הכנסת, איזה צריף כזה, משהו שבקושי קיים. למה אני לא מבטר ממוני בשביל נוי עידור מצווה? זה שהם הגיעו למעלה כזאת בשירת הים, כשהם אמרו זה אלי וענווהו, על זה אומרת הגמרא מסכת שבת, התנאה לפניו במצוות. הם הגיעו להכרה שעיקר החיים, עיקר הממשות של החיים, זה היכולת לקיים מצוות, זה היכולת לקיים משימות אלוקיות. אז לפחות אוטונוי, ואולי יותר מכך. ואם אדם מגיע למצב כזה, שהוא נפשית, רוחנית, מוכן לוותר ממונו לנוי ידור מצווה, זאת אומרת שסדר החיים שלו עובד לפי עדיפות אמיתית. כשסדר החיים עובד לפי עדיפות אמיתית, זה אומר שאדם הוא מאמין. היינו, הוא חי את אמונתו באלוקים. מאמין שאלוקים בורא עולם, בסדר. מאמין שאלוקים נותן מצוות, בסדר. מאמין שאלוקים נותן שכר ועונש, בסדר. אבל הכניס את זה לתוך השאלה איך אדם חי עם הממון. זה אמונה. חזון איש כתב ספר, קטן הכמות, ורב האיכות, שנקרא אמונה וביטחון. פרק ב' הוא מתאר אדם שמלא אמונה וביטחון. כל הזמן הוא אומר, הכל מאת השם, מודה לקדוש ברוך הוא, מפריש, מעשר חדת וחדים. יש לבן אדם הזה חנות. והוא מרוצה ושמח, יש לו פרנסה, הכל טוב. בוקר אחד הוא רואה, פתחו חנות כמוהו, 200 מטר מהחנות שלו. הוא מתחיל לדאוג, ומתחיל קצת, בעקבות הדאגה, אולי אפילו להתנקל קצת לחנות השנייה, מתחילה תחרות פרועה, אומר החזון איש, איפה האמונה? איפה הביטחון? מאמיני...
מה שהיה לכם לא היה ביטחון?
לא מספיק. היה מחוסר המנה. לא נקרא חליל האדם כזה לא מאמין. לא נקרא חליל האדם כזה קטן אמונה. אלא נקרא מחוסר המנה. נקרא קטן אמונה. לא נקרא כופר, נקרא קטן אמונה. היינו, האמונה מופיעה באופן קטן. אם הייתי מסוגל להכניס את מושג האמונה עד לרמת ויתור הממון, אומר רש"י לנוי מצווה, אומר רש"י לצדקה, זה הדבר השני. והדבר השלישי שמעט ננסה להרחיב בו, להוצאות שבתות וימים טובים. זה היה אומר שהממון, שהוא אחת הסוגיות המורכבות ביותר בחיי האדם, מבחינת השאלה של סדר העדיפות בחיים, זה היה אומר שהממון הוא תוצאה מההסתכלות האמונית. היחס לממון הוא תוצאה מההסתכלות האמונית. אבל אם אני לא מוכן לוותר ממוני, אז האמונה היא לא נכנסת עד לרמת היחס הנפשי והמעשי של הממון, ואז אמונתי היא לא אמונה גדולה. ומה שפסקו אנשי המנה, הכוונה היא קטנו אנשי המנה. ואז התיקון צריך להיות גדלו, להיות גדלות של אמונה. אמרתי בסוגיית ההוצאות, השבתות וימים טובים, אולי צריך מעט להרחיב, דווקא בגלל התקופה שלנו. הגמרא אומרת פה בפסקה 3. אמר רב שמעון בן פזי, אמר רב שועה בן לוי, משום בר כפרה. כל המקיים שלוש סעודות בשבת. אוכל, לא נאמר, מקיים. כי ידעה הגמרא בשבת חורף לאכול סעודה שלישית, זה משימה קשה. מסירות נפש. אז אומרת דבר, מקיים. הוא לא אוכל סעודה שלישית כמו שאוכל בשנייה, כמו שאוכל בראשונה. מקיים. מה עליו נאמר? ניצול משלוש פורניות, זה ממש עסקה כדאית לכל הדעות. בצד של ההוצאות, רק תעשה שלוש סעודות. בצד של ההכנסות, של הרווחים, ניצול מחווה משיח, מדינה של גיהנום, וממלחמת גוג ומגוג. דבר לא רע. אומרת רמה המחווה של משיח, מפני שכתוב, בסוגיית הפרנסה הזאת של המן, יום, דבר יום ביומו. וכתיבת המיני אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. זאת אומרת, הנה אנוכי שולח לכם, זה עוסק בחבלי משיח. כך מבינה הגמרא. אחר כך מדינה של גיהנום, ואחר כך ממלחמת גוג ומגוג. מה זה חבלי משיח? מישהו יכול להגיד לנו, מה זה? ואז נדע ממה אנחנו ניצולים. נשאל את עצמנו, כדאי לעשות את ההשקעה הזאת של לקיים שלוש סעודות. רש"י כדרכו, הוא לא מדבר מסביב. הוא אומר בתמצית את הכל. חבלו של משיח דאמרינן בכתובות, דור שבן דוד בא. דור בשפה של חז"ל זה לא סוציולוגיה. זאת אומרת, זה לא אוסף מאפיינים חיצוניים בין שנתיים או בין 10. דור פירושו אומר הגר"א באבן שלמה פרק י"א, זו תקופה המוגדרת בהנהגה האלוקית. כשההנהגה האלוקית מגדירה משנה מסוימת עד שנה מסוימת, ואין אנחנו יודעים לספור אותם, לתקופה שיש לה אופי מסוים של הנהגה אלוקית, זה נקרא דור. אז יכול להיות שמדובר בשלוש שנים, שבהם בן דוד בא, ויכול להיות 300. מבחינתנו מה שחשוב זה התופעות ולא התאריכים. אז מה כתוב בתופעות? דור שבן דוד בא בו, קטגוריה בתלמידי חכמים. מכל 2.5 הדפים בגמרא במסכת סנהדרין, שיש שם מאות שורות ועשרות מאפיינים של חבלי משיח, בחר רש"י את הגמרא בכתובות. הגמרא בכתובות, 3 מילים. קטגוריה בתלמידי חכמים. אומרים חלק מהראשונים, זה קטגוריה עליהם. אני לא יודע אם הייתה תקופה עוד, שבה העיזו אנשים לבזות באופן שהם מבזים היום תלמידי חכמים. מכל כיוון. ואין בזה שום הבדלים בין המחנות או הדעות השונות. בן דוד יכול לבוא כאן. פירוש שני, קטגוריה בתלמידי חכמים, קטגוריה ביניהם. לא עליהם, ביניהם. גם בן דוד יכול לבוא. אחד על השני. במיוחד בעזרתנו, בעזרת התלמידים. שם זה חגיגה גדולה. מישהו מוכן להסביר לעצמו איך אם הוא אוכל 3 סעודות, הוא ניצול מקטגוריה של תלמידי חכמים. לשונם של ילדים, מה הקשר בין אחד לשני? ניצול במלחמת גוג ומגוג. לפי הגר"א, מלחמת גוג ומגוג מתחילה בשנה שעונה לגמטריה, אפרים בחורי. נו, חשבון מהר. דעתי מדי זה מתחיל? לא אכפת לי. אני רוצה שהגר"א יגיד לי מתי זה מסתיים. עוד לא אמר. עוד לא אמר. איך אפשר לנצל מלחמת גוג ומגוג? מי שקורא את הפסוקים מחזקאל המתחת, בזכריה, י"ד, מישהו יכול להסביר איך קיום 3 סעודות הוא מציל מלחמת גוג ומגוג? שאלה גדולה, ואני חושב שברמה העקרונית היא מאוד דומה לשאלה של הפרנסה. למה פירוש להינצל? זה לחיות 200 שנה קודם? או אולי לחיות 200 שנה אחר כך? אתמול נסעתי עם בן אדם. הוא מנהיג מונית, ואני איש פשוט. אני עולה אחרי איזשהו לימוד, בלילה, אני אומר לו, אתה יודע למה אתה מתכונן מחר? הוא אומר, כן, איך אתה יודע? אמרתי לו, אני אגיד לך, אתה רוצה מחר יום מנוחה, אבל מחר בסך הכל יום חמישי, למה אתה רוצה לנוח? הוא אומר לי, די, אני לא יכול יותר, יש המון עבודה, בסדר, אבל מה פתאום תקבל מנוחה ביום חמישי? אמרתי לו, תיזהר, אל תסמוך על תחזית מזג האוויר. אל תסמוך עליה. אל תצפה למנוחה. בן אדם אומר, די, אין לי כוח. יש תחזית מזג האוויר, הכל מסודר. יודעים הכל. מתברר שלא יודעים הכל. חיים בעולם של אי ודאות. האמונה היא אי, פסיק. שמורת טבע של ודאות. ודאות במה? בתוצאות? לא. בסדר העדיפות הנפשי והערכי. מה פירוש? אתה רואה קצף מעל פני המים בקטגוריה, ניקח את המקרה השני, את הפירוש השני, כי הוא יותר חמור, שבין תלמידי חכמים. רוב ורוב הקטגוריה זה קצף על פני המים. קצת תברר לעומק, קצת תפרק לגורמים, לא נשאר לך מהקטגוריה הזאת כלום. יש הבדל, יש דעות שונות, יש ברור נוקב בין דעות, אבל לא קצף. היכולת לפרק לגורמים את המציאות, לברר אותה. ראשונים ואחרונים משקיעים הרבה מאמץ בהגדרת האיסור מלאכת בורר בשבת. ובעצם בשונה בבישול, לא עושים בדבר, לא עושים במאכל שום שינוי. אבל ההגדרה המסתמנת היא שעצם העובדה שמבררים בין פסולת לאוכל, בין רע לטוב, זה עצמו, תודה רבה, זה עצמו תיקון. זאת אומרת, זה עצמו סוג של יצירה, עצם הבירור, בין קליפה לבין גרעין. מאיפה לוקח האדם את היכולת הזאת? זה נקרא להיות ניצול. ניצול זה לא לחפש מנוחה בגלל איזה תחזית של בעלי גאווה. להיות ניצול פירושו של דבר להיות מסוגל להתמודד. ואם הקדוש ברוך הוא בחר בך, בחר בך, לחיות בחבלי משיח, מי שהוא יתלונן על זה? כי זה לא נעים לו, כי זה לא נחמד לו? מה, אנחנו נכפור בטובתו של הקדוש ברוך הוא ונגיד לו, היינו רוצים לחיות 200 שנה אחר כך? זה לא נקרא להיות ניצול. אוספים מהשבת את היכולת להתמודד בימי החול. והכן שואל רבי יצחק בזוהר, בפרשה שלנו, פרשת יתרו, למה אמרה תורה ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו? ופרשו חכמים, ברכו במן וקידשו במן. הרי לפי זה יצא שיום השישי הוא היום הכי רציני. ועד היום חלק מהאוכלוסיה בעולם שמאוד נפגעת, שעושים ממנה קריקטורה, היא עושה את יום השישי שבת. כי במה שמכונה אצלנו בתכלס, זה יום יותר רציני, כי קיבלנו פי שתיים. היה צריך להיות כתוב, ויברך אלוקים את יום השישי ויקדש אותו. למה את יום השביעי? הרי ביום השביעי לא נתן מן. אומר רבי יצחק, אתה לא מבין כלום כשאתה שואל את זה. למה? כי עיקרו של יום השבת, זה מקור הברכה של ששת הימים. בשבת מתרחשת ברכה עליונה. ומתוך הברכה העליונה יש ברכה ביום ראשון. תראו לעצמכם שכל לוחות השנה היום מתחילים משבת. לא מסתיימים בשבת. אז אדם היה מבין גם גרפית שהוא מתחיל בשבת ואז הוא עובר ליום ראשון. והגיע שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי אחרי צהריים, כולו סמטות רצפה. נכנס לשבת, מתמלא כוחות. תראו איזה חופש. בשבת. העולם המודרני אף פעם לא יכל מישהו לחוש נשמה יתרה בשבת. אבל אם הוא משתחרר מפלאפון, מאינטרנט, מרדיו, מטלוויזיה, מעיתון, אז הוא לא ישתחרר בנשמה שלו? כולו מלא עונג. כל המעיקים האלה, כל המכשירים המלאכותיים האלה, הוא משוחרר מזה בשבת. רק נשמה. אז לפי זה אומר רבי יצחק, מה תגיד? אם אתה דתי, או דתי תורני לאומי, ימני שמאלני שפוי, או כל הקטלוגים של ימינו, אז אם ככה תהיה בשבת רק נשמה. אומר רבי יצחק, לא! אם הנביא ישעיהו אמר לך, וקראת לשבת עונג, אז מי שהוא במדרגת אמונה, יערוך שולחנו בשבת. ורבי זרע ירוץ, אומרת הגמרא מסכת שבת בקופיות ת, אולי אפילו זה נמצא פה? נמצא. פסקה שלוש משמאלה, מתחתיה. זה סימון מקום ברור, כתוב שם שבת קופיות ת. רבי זרע, מצאנו? רבי זרע מהדר רץ אחרי זוזה זוזה דרבנן, אחרי צמדים של חברותות, שלמדו תורה, ומה הוא אמר להם? אמר להם במתות המנייכו, לא תחללוני, אל תחללו את השבת. אנשים שלומדים תורה, צריך להגיד להם, אל תחללו את השבת, הרי יש להם שמירת שבת כלכתם, עושים הכל לפי מה שכתוב. אומר רשי, לבטלה מתענוגים. אתם יודעים איך הגדיר יש לקיש, בגמרא מסכת ביצה, דפתת זין, את אחד הרגעים הקשים בשבוע, המעבר משבת למוצאי שבת, במילה אחת, שבעצם עיקרה של המילה נוגעת לשבת, והוא שאב ממנה למוצאי שבת. המילה וינפש. וינפש במדרגה של הופעת רצון השם לתוך המציאות, מוסיפה ההנהגה האלוקית נפש. בשבת יש נשמה יתרה. והנפש לפי ריש לקיש, זה גם מתאר את מוצאי שבת, כי במוצאי שבת הולכת הנשמה יתרה. אז מה הרגשת האדם? הרגשת האדם היא וי לנפש. ריש לקיש יכול להגיד את זה. הוא עסק בשיטה מאוד מקורית של פרנסה. עד שהוא פגש את רבי יוחנן. הוא היה ראש המאפיה. הוא הרוויח הרבה כספים. ופעם אחת הוא הלך לירדן, והוא רואה שם תופעה מוזרה. הוא רואה איש שוחה בירדן. כידוע זה מאוד קשה. כי או אתה נסחף בזרם, או אתה נלחם כמו דון קישוט ונשאר במקום. והוא ראה בן אדם ששוחה ומתקדם. קפץ המים לראות מה זה. רבי יוחנן רואה אותו, אומר אל ריש לקיש, חילך, הכוח שלך, האנרגיה שלך, לאורייתא, לתורה. וכך היה. ריש לקיש היה חברותא של רבי יוחנן. שינה את כל מסלול חייו. מה שמכונה בשפת העיתונים, חזר בתשובה. למה אני אומר מה שמכונה? כי ההמשך של הסיפור הוא לא פשוט. מתוך ויכוח קשה שהיה ביניהם, ריש לקיש עזב את העולם. רבי יוחנן היה לו צער גדול מזה, ועוגמת נפש שהוא לא יכול לעמוד בה. שלחו לו חכמים, כמו שידעו את זה, שהוא במצוקה, מצוקה רוחנית, מצוקה נפשית, מפני גדלותו, שלחו לו חכמים, חברו אותה, את רב לזר מן פדת, מישהו משכמו ומעלה. אחרי שלמדו קצת, אמר לו רבי יוחנן, תשמע, זה לא זה. אתה, כל משפט שאני אומר, אתה אחוז התפעלות, ואתה מביא 24 ראיות שאני צודק. זה לא נקרא לימוד. אבל ריש לקיש, כל משפט שהייתי אומר, היה מקשה 24 קושיות. שמעתי, הייתי בסקרה לפני כמה ימים, שמעתי הרב של רעננה אמר, לפי הדיווחים, עדכונים, לא יודע איך לקרוא לזה, של כל הגורמים שעוסקים בתשובה, יש היום מיליון חוזרים בתשובה במדינת ישראל. ברוך השם, הלוואי. תספרו מתוך המיליון 5. שכשהרב שלהם אומר משהו, הם מקשים עליו 2 קושיות. ה-24 לא נגיע לשם. 2-3 קושיות.
לא נעבור את
הרוח החזית. לא נעבור. כי לא היה להם רבי יוחנן שיגיד להם, חילכם, הכוח שלכם, מה זה חיל? האנרגיה. נכון שהאנרגיה לבושה חיצוני של ריש לקיש, עד שלא פגש את רבי יוחנן, לבושה החיצוני של האנרגיה שלו היה השודדות. אבל זה הקליפה. לפי חוק שימור האנרגיה, ברגע שרבי יוחנן הצליח להטות את החיל הזה לכיוון של מפגש עם תורה, אז האנרגיה הזאת נשארה. ריש לקיש במעבר הזה לא מבטל את עצמיותו. וממילא ברגע שיש לו לשאול, הוא שואל. המושג אמונת חכמים לא הופך אצלו איזה צייתנות. ביטול דעתו.
אבל היה שם איזה משהו.
שגופנית הוא לא יכול לקפוץ עוד פעם לירדן.
לא.
לא מיד.
היה עוד משהו, אבל אישה.
היה עוד משהו שהוא איזשהו בירור בצד המשפחתי.
הוא ניסה לכנס, לא, בהמשך.
מה היה בהמשך?
על הכוחות השלילה שלו.
אז אמרתי, כך זה התפרש אצל ריש לקיש, שהדברים של רבי יוחנן הם הקפדה והם פגיעה, ואז כתוצאה מכך הוא לא נמצא בעולם. אני רק אמרתי את הסוף, שהוא לא נמצא בעולם. אז זה היה בירור ביניהם.
אתה חונק אותו, מה? אתה שודד, אז אתה כזה.
על הפגיעה לא על החנק.
מה?
על הפגיעה לא על החנק. הייתה מחשבה שיש פגיעה בעקבות אותו דיון על השאלה של גמר כלי לעניין תומעה וטהרה. אבל זה לא היה משהו מהותי בגישתו של רבי יוחנן. בגישתו של רבי יוחנן נשאר הביטוי חלך לאורייתא. שהכוח שלך, תתא אותו, תתאל אותו לכיוון נכון. הוא יכול להגיד ריש לקיש, מה התחדש אצלו בשבת? הוא יכול להבין מה זה שבת של ראש המאפיה ומה זה שבת של נשמה יתרה. ולכן הוא אומר, וי לנפש. זה עוזב במוצאי שבת. אז אם אתה אומר, קדושה דסדרה. אם אתה אומר, ואתה קדוש יושב תהילות ישראל, אל תגיד באותו רצף של מילים וקרא זלזל ואמר, זה לא אותו פסוק, זה לא אותו מקום בתנך בכלל. תגיד ואתה קדוש יושב תהילות ישראל. זה אומרת אסתר בתהילים כף ב' במקום שאין לה כוח להתמודד מול הרישות של אחשוורוש. ויש לה ענווה להבין שאת הכוח להתמודד כמו בפרנסה, כמו בחבלי משיח, כך מול אחשוורוש, את הכוח להתמודד נותן אלוקים. לא בני אדם ממציאים את הכוח. אז לכן תירגע בצער שלך על אובדן השבת. הקדוש ברוך הוא לא עוזב אותך לבד. משהו מתוך הנשמה היתרה נדבק, נצמד, אתה כבר אחרת במהלך השבוע. אחר כך תגיד את הפסוק, וקרא זה את זה ואמר, קדוש, 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 השם צבקות מלא כל הארץ כבודו. זה מאיפה? זה הפטרת פרשת מעמד הר סיני. זה הפטרת יתרו. שלוש קדושות. בשביל מה אתה אומר שלוש פעמים את המילה קדוש? פעם אחת לפי התרגום, זאת קדושה של שמיים, נבדלת, רוחנית, אינסופית. פעם שנייה, קדושה בארץ, בימי חול. נכון, המבדיל בין קודש לחול. אבל החול ששואב את כוחו מתוך הקודש, הוא לא עבוד, הוא לא ריק. ופעם שלישית, לעלם, ולעלמי עלמיה, קדושה נצחית, המפגש הזה בין קדושה של שמיים לקדושה של ארץ הוא לא תקלה, הוא לא פצצת אטום למציאות, אלא הוא בסיס לקדושה נצחית. מעמד הר סיני זכאי לכך שנגיד עליו קדוש קדוש קדוש. אבל ריבון העולמים, למה זה מתחיל במילים וקרא זה אל זה ואמר? אתה פוגש במעמד הר סיני קדושה, שכינה מלמעלה, אומרת התורה, אל תעלה בהר, ויחרד כל ההר, מעמד רוחני נפלא. מה התנאי לזה? שלושה ימים כולך ברוחניות. לא מספיק. התנאי לזה, המילים וקרא זה אל זה ואמר. הם נאמרו על מלאכים. והמדרש בילקוט שמעוני אומר, כמו שהמלאכים נותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצרם, ונותנים באהבה את הרשות הזאת, כך אתם ישראל תהיו כאלה, תיתנו רשות זה לזה. כל כוחכם לקבל את התורה בסיני, זה מתוך היותכם כלל, מתוך היותכם ציבור. תעשו את המאמץ הזה, אז תזכו להיפגש עם קדושה. וכל מקום שחנו, חנו במחלוקת. וכל מקום שנסעו, אומר המדרש, במחילתא, חנו ונסעו במחלוקת. למעלה מ-40 מסעות. יהודים הולכים לבחירות, לא מספיק להם שתי מפלגות. זה מספיק ל-250 מיליון אנשים עמומים, חסרי חוט שדרה. אבל בעם ישראל, 5 מיליון אנשים, הם צריכים 31 מפלגות. בכל מפלגה זה ברור שהיא תעבור את אחוז החסימה, היא כבר עברה אותו. עכשיו רק נשאר לבטא את זה בפתקאות. זה כוחו של עם ישראל, הגוונים, השערה ביניהם, הוויכוח ביניהם. אומר השם משמואל, מה, יהודים חולקים על דברים אישיים? חס וחלילה, רק על אידיאולוגיות, עם של אידיאליסטים. בסדר, אבל לא לחנות במחלוקת. לא לנציח אותה, לא לשקוע בה, לא להישאר בה. אז פעם אחת בתוך 40 ומעלה המסעות, הצליחו לעמוד מול הר סיני כאיש אחד בלב אחד. אז אל תלך ישר למילים קדוש קדוש. לך קודם למילים וקרא זה את זה ואמר. אז אם אתה כציבור מסוגל לקלוט את הקדושה, תוכל להיכנס משבת לכל ימי החול. תוכל להתמודד בחבלי משיח. הסוף של נבואת ישעיהו, אל קרא זה את זה ואמר, זה ברור נוקב, כשישעיהו הנביא אומר, בתוך עם משפתיים אנוכי יושב. ומי שקורא את ספר ישעיהו פרק ב', פרק ג', פרק א', לא יכול שלא להבין את הנביא ישעיהו. למה הוא אמר בתוך עם משפתיים אנוכי יושב? מה הקדוש ברוך הוא עשה איתו? מלאך אחד לקח גחלת, הנקראת רצפה, והביא אותה על הלשון של הנביא. ואומר על זה על קוד שימוני. מה זה רצפה? רצוץ פה. תיצור קביעה בלשונו של הנביא ישעיהו. ככה לא מדברים על כנסת ישראל. לא הכללה שאומרת עם משפתיים. באחד המקומות הקשים של נבואת ישעיהו פרק ג', תוך כדי התיאור של המצב הרוחני הנמוך, השפל, אומר הנביא ביטוי, אמרו צדיק כי טוב, כי פרי מעלליו יוכל. אומרת הגמרא במסכת קידושין סופר ראשון, אז אם ככה זה אומר שיש צדיק טוב וצדיק לא טוב. אומרת הגמרא נכון. צדיק טוב זה צדיק שהוא טוב לשמיים, וגם טוב לבריות. צדיק שאינו טוב, הוא טוב לשמיים, אבל הוא לא טוב לבריות. אומר רבן איש חי, מה הכוונה? יש אדם שהוא לא טוב ביחסים של אדם לחברו, ויקראו לו צדיק? לא יכול להיות. אומר רבן איש חי, גם אם יוסיף את המילים שאינו טוב, אי אפשר לקרוא לאדם כזה צדיק. אלא צריך לומר שמדובר באדם שבין אדם לחברו הוא מתוקן. אז מה זה לא טוב לבריות? אומר רבי נשחי כך. כשהוא רואה שהבריות עושות עבירות, הוא מקטרג עליהם. אומר רבי נשחי, ואף על פי שהוא מתקנה קינת הדת, הוא לא כועס כעס אישי על אנשים, אלא הוא מקנה קינת הדת, אף על פי כן, הוא נקרא צדיק לא טוב. למה? אומר רבי נשחי, כי הקדוש ברוך הוא לא ניחה לב בזה. מה הפירוש לא ניחה לב בזה? לא רוצה כתרוגים. על כן יש רצפה, אלא הלשון של ישעיהו הנביא, ושר עווניך, וחטאתך, שדיברת כך על ישראל, תכופר. ואז מופיע שם הפסוק, שאותו הביא רש"י, בעקבות הגמרא בכתובות, על חבלי משיח. שם הופיע הביטוי, אפשר לראות את זה פה בפסקה 2, בצד שמאל. ועוד באה הסירייה, ושבה והייתה לבער, פסוק י' ג'. ועוד באה הסירייה, ושבה והייתה לבער, חאלה וחאלון, אשר בשלכת מצבת בם זרע קודש מצבת. ועוד באה סירייה, תראו את שמונה למעלה, זכב למשיח. למה? כי שם אמרה הגמרא, והייתה לבער בזוזה בתר בזוזה. צירוף בתוך צירוף בתוך צירוף. ניסיון בתוך ניסיון בתוך ניסיון. חבלי לידה, חבלי משיח. ואם ככה, אולי אפשר להבין למה הגמרא בסוטה, שבה התחלנו בפסקה 4, לא גמרה בסוגיית הפרנסה. המשפט השני שבה, והיינו דאמר בלזה. מה ידכתיב? בנבואת זכריה, כי מי בז ליום קטנות? זכריה אומר לדורות, אתם חושבים, מהלך הגאולה, אלה דברים גדולים. מי אני הקטן שעשה טיפה בים? אומר הנביא, סימן הגאולה, אופי הגאולה, זה מי בז ליום קטנות. עשה את המעשה הקטן שלך, ועוד אחד יעשה מעשה קטן, ויחד זה יצטרף למהלך שלם של גאולה. אתה עומד לפני הבחירות, חודש וחצי, סקרים עליך, תחזית מזג האוויר עליך, הכל מופעל נגדך. אל תיבהן, אל תתרגש, אל תקטרג. אל תחשוב ואל תרגיש ואל תגיד חלילה בתוך עם משפתי אנוכי יושב. רצפה תהיה בכיוון של הלשון שלך. תעשה, תפעל. תוסיף טוב, לך לבית של השכן, תדבר איתם שלא ילכו אחורה, תדבר איתם שילכו קדימה באמת, עליבה, שם 200 קילומטר בשביל לדבר עם בן אדם, אל תחוסי ואל תחוס על עצמך עכשיו קודש וחצי, מה יהיה בסוף? יהיה לך פת בסלחה, מה היא? שעשית משימה, אוכל מחר לא ברור שיהיה, כי מי בז לי המקטנות? נתחיל במשהו, תלמידי הגר"א עולים לירושלים, לפני יותר מ-150 שנה, הכל חרב פה, מה שהם מסוגלים לשים זה אבן. כלום, לא יותר מזה. הייתי ביום שני בעמונה בלילה, סוף של נטיעות, שמו אבן, ועוד אבן, ראשון בלילה, סליחה, ועוד אבן, בשום פנים ואופן לא יאוש. בשום פנים ואופן לא נשארים עם המראה של הארס. עוד לבנה. אתה רוצה תוצאות? אתה רוצה שהם יהיו מיד? אתה רוצה שהם יהיו בקלות? לך תקיים שלוש סעודות, תבין שזה לא עובד ככה. שיש מקום פנימי של המציאות, ומשם יהיה לך כוח להתמודד עם הענפים המעשיים. לכן הגמרא מפרשת לעומק עוד משמעות. במי בז ליום קטנות? מי גרם לצדיקים שהתבזבז שולחנם לעתיד לבוא? כך היה מפרש מורה ורבנו הרב צבי יהודה קוק, שכל מיני חלקיקי משפטים שלו עם כרוזים ותמונות מפורסמים היום, ולא תמיד ולא בהכרח בתמונה שלמה, במכלול שלם. שהתבזבז שולחנם, הכוונה שהתבזבז מעמדם. מי גרם להם שיתבזבז מעמדם לעתיד לבוא? קטנות. מה זה קטנות? אומרת הגמרא שהיה בהם. קטנות שהיה בהם שלא האמינו בקדוש ברוך הוא. צדיקים היה אומר הרב צבי יהודה, שאינם מאמינים. שאמונתם היא לא גדולה. היא קטנה. היא חסרה. אם מישהו מאיתנו התלמידים היה מעיז להשתמש בביטוי הזה כלפי מאן דהוא שלא חוגג ביום עצמאות, שלא תולה דגל, פעם היה אפשר להגיד שלא אומר תפילה שלום המדינה, אם מישהו מהתלמידים היה מגנה, הרב צבי יהודה היה מבקר אותו מאוד. היה אומר, אצלנו בישיבה יש לימוד קביעות בין רבע לאחד לאחד ורבע, שמירת הלשון. לי כתלמיד, שאני לא תופס את הדברים בגודל, ותמיד יש לי איזה כוונות אישיות ונגד מישהו, אסור להשתמש בביטוי הזה. אבל הוא עצמו, הרב צבי יהודה, היה בוער כאש, כשהיה אומר צדיקים שאינם מאמינים. פעם חשבנו, שאנחנו יודעים בדיוק, מי מאמין במהלך הגאולה? היום אנחנו יודעים שלהאמין במהלך הגאולה, גם שלוש סעודות בשבת זה לא מספיק. אלא אם כן אוכלים אותם מתוך הבנה של סדר החיים מהנשמה אל הגוף. מהתוכן הרוחני של הגאולה שלא מותנה במעשים ולא תלוי בקליפות, אלא התמודדות בתוך הקלקולים של חבלי משיח. שזאת נקראת אמונה, זאת נקראת גדלותה. וכיוון שהבינו את זה תלמידי הגרא, הם אמרו לדורות, צריך לגדל תנועה של אנשי האמנה. שכשהם מאמינים בקריאת ים סוף בהנהגה האלוקית ושרים לה, זה לא מספיק. ואפילו כשהם מבינים שחיי הפרנסה הם תלויים במשימות ולא ההפך, גם זה לא מספיק. עד שלא חיים בחבלי משיח ומאמינים שזה מהלך אלוקי ומחוסה בקליפות ומתמודדים עם הקליפות. באיזה צורה מתמודדים? אומר הרב חרלה, פעם היה ספר כזה מעייני הישועה. מי שגורם בחבלי משיח, שקליפות הטומאה מתגדלות, שיש להם חשיבות, זה רק הצדיקים. למה? אומר הרב חרלה, כי קליפות הטומאה אין בהם כוח מצד עצמם. הן קיימות ואחרי זה מתעדות. אבל כשהצדיק כועס על קליפת הטומאה, הוא הרי כועס רק על דברים חשובים. אז נהייתה חשיבות כתוצאה מהכעס. שאדם צמוד לנקודה הפנימית של הגאולה, לומד אותה, מברר את קשיי התגלותה, הוא נלחם בשלילה על ידי תוספת חיוב. הוא נלחם בחושך על ידי קצת אור. זאת השיטה האלוקית. איפה למדו אותה? שני חכמי ישראל למדו בבית מדרש. בדקה מסוימת, אזור 3:30, יצאו מבית המדרש לבקעת ארבל, שם על יד טבריה. הסתכלו אל השמיים, ואחד אמר לשני, אתה רואה? הסתכל טוב. כך היא גאולתם של ישראל. בהתחלה קימה קימה, שנאמר בנבואת מיכה, אחת מהנבואות הקשות ביותר על חבלי משיח, גם כי ישב בחושך, השם אור לי. ואחר כך היא הולכת וגודלת. היה אומר מורנו הרב ציודה, מה אתה רואה בבקעת ארבל ב3:30? מה אתה רואה שם שלא ראית בבית מדרש? במה נבואת מיכה, גם כי ישב החושר השם אור לי, נוגעת למושג של קימה קימה? היה אומר הרב ציודה, ולא ידענו כמה צריך אז לשים לב למה שהוא אמר. היה אומר, אל תחשבו שכמעה כמעה, הכוונה היא לאט לאט. זה לא העיקר בגאולת ישראל. מלאט לאט גם אפשר להסתכל על השמש בזריחה שלה, לא צריך 1.5 שעות קודם. מה שאתה רואה באיילת השחר, אתה רואה הרבה חושך, וקצת מן הקצת מן הקצת של אור, אם אתה רואה טוב. כמעה כמעה, הוא היה אומר, זה כמו כמעה. לשון מורכבות. כמעה בנויה מהפכים. מהלך הגאולה בנוי מהפכים של אור בחושר. אל תתעסקו בשאלה כמה זמן זה ייקח. כך מבקש רבי זרע מתלמידיו. כמו שהוא ביקש מהם לא לחלל את השבת בחילול העינוג שלה, אנחנו מבקש מהם לא לחלל את הגאולה. בחישובי תאריכים, מה יהיה אז ומה יהיה אז, תתעסקו בגאולה, במשימות שלה. ואם תצטרכו פרנסה לצורך המשימות, תהיה לכם פרנסה. וכשאתם שואלים מה יהיה מחר, תשאלו מה לעשות מחר. מה ללמוד מחר, מה להתפלל מחר, מה להתנדנב מחר, מה להתאמץ מחר, איזה קטנות של גאולה אפשר לבנות מחר. בזה תתעסקו. בתוצאות, בהשפעה של ערך הדברים שאתם עושים, אם עשיתם משימה אמיתית, הקדוש ברוך הוא שומר את זה לבית גנזיו. אתה יצא מזה משהו בפועל, תהיו בבחינת שבת. בשבת לא עוסקים ברווחים, לא עוסקים בעסקאות, לא עוסקים בפרויקטים של יום ראשון. בשבת אתה ואת בני אדם אחרים. בחבלי משיח, את תתעסקו בתוצאות, תתעסקו בנשמה, באנרגיה, תוציאו אותה אל הפועל בצורה אמיתית, בצורה נכונה, ואז תנצלו בחבלי משיח. וכמה שהם יהיו יותר קשים, כך תנצלו יותר, כלומר כך תתמודדו יותר. כן. רבי אליעזר בן עזריה אמרו לו, תשמע, אתה לא צריך לתלות שלטים ברחוב מנהיגות חזקה לכלום. אתה התמנית נשיא. לא התאמצת, לא רצית, לא ארגנת משרד פרסום, לא הבאת יועצים מאמריקה או מבריטניה או מאירופה. קיבלת להיות נשיא. הוא אומר, רגע, אני לא בטוח שאני מתאים. מה? יש בן אדם עלי אדמות שהוא לא בטוח שהוא מתאים להיות נשיא? אתם יודעים כמה נשיאים יש במדינת ישראל? פוטנציאלים? הוא אומר, אני צריך לשאול את אנשי ביתי. מה אתה הולך לשאול את אנשי ביתך? אומר אחד האחרונים בספר יד שאול, פוסק גדול שחיבר ספר שואל ומשיב, כמה חלקים. הוא הלך לשאול את בני ביתו, כי כתוב בגמרא בסנהדרין בקוף וב, שאדם יהיר, מתגאה, לא מתקבל על אנשי ביתו. אז הוא הלך לשאול אותם אם הוא מתגאה. מה אתה עושה? צחוק רב לזה מנזרם, אני לא מכירים אותך. מכירים אותך. אבל יכול להיות שמי הרגע שקיבלת להיות נשיא, אתה מתגאה. השתנית ברגע. אתה הולך לשאול אותם. הרב קוק מפרש אחרת. רבי אליעזר בן עזריה ידע את האמת. אומר הרב קוק, יש שני סוגי עוסקים בצורכי ציבור. אחד, לא באמונה. עוסק בצורכי ציבור. שואלים אישה, האם את מסכימה שבעלך יהיה חבר כנסת? מה היא תגיד? ודאי. עוד זכויות, עוד פנסיה, עוד טלפונים, עוד משרדים, מי יודע מה זה תומן בזכותו. אבל אם זה עוסק בצורכי ציבור באמונה, אומר הרב קוק, הוא יהיה לו פחות תנאים. הוא יהיה לו פחות שכר. הוא, מי שעוסק בצורכי ציבור באמונה, יבוא יותר מאוחר הביתה. אומר הרב קוק, צריך לשאול את האישה אם היא מסכימה. האם היא רוצה? עונה לו אשתו, לפי הגמרא בברכות בכ"ח, תגיד, אתה מוכן לעסוק בצורכי ציבור באמונה? אתה מוכן לעבור מבחן? אני, אתה שואל אותי אם אני מוכנה. אני אומרת לך שכן, אבל זה תלוי בך. מה יהיה אם יפטרו אותך אחרי יום? יצבות הלב שלך או לא? אומר לה בעלה, רבי אליעזר בן עזריה, כוס יקרה משתמש בבן אדם יום אחד, יכול אחרי זה שהיא תישבר. אם יום אחד זוכה אדם לעסוק בצורכי ציבור באמונה, גם טוב. אז היא אומרת לו, אבל יש בעיה קצת. כי אין לך זקן לבן, אין לך חליפה, אין לך כובע, אין לך עניבה. אז נעשה לו נס, והניעו לו שערות לבנות, והוא כבן 70 שנה. אז מה כוונת התפילה? כל העוסקים בצורכי ציבור, באמונה, הקדוש ברוך הוא יסלם שכרם. ישלם שכרם, הכוונה, יטיל עליהם עוד יותר עסקי ציבור. שכר מצווה מצווה. עוד משימות. תשמע, אבל אם אתה מטיל על בן אדם כל כך הרבה משימות, בסוף מה קורה? הוא נופל. אומרת התפילה, ירפא לכל גופה. תן לו כוח גופני לעמוד בזה. וכמו הפרנסה ככה כוח הגופני. אין שום קשר בין איך שהאדם חושב שיש לו כוחות, ועל פי זה המשימות, ולבין איך שהאדם חושב שיש לו משימות, ועל פי זה הכוחות. שום קשר. הרגע שאדם נכנס למסלול הזה, שהאמונה גוזרת את המשימות, והן נותנות את הכוחות, הוא לא נהיה מלאך. הרגע שהוא חושב שהוא נהיה מלאך, הוא מפסיק לעסוק בצורך הציבור באמונה. אבל הוא נהיה עבד, שאדונו כל הזמן נותן לו כוח. הוא צריך את כמות השינה המינימלית, הוא צריך כמות האוכל המינימלית, צריך את כמות הפרנסה המינימלית. לא נחיה באשליות ודמיונות. אבל שכרו האמיתי זה תוספת מאמץ. וככל שהמציאות נהייתה מורכבת, משימותיו גדלות. אלא מה יכול להיות? שבריבוי המשימות והצורך להוציא אנרגיה גדולה, יהיו לו גם עוונות. יהיה קלקול רוחני, מוסרי. אז התפילה אומרת, יסלח לכל עוונה. וישלח ברכה והצלחה במעשה ידיהם. איזה מעשה ידיהם? מעשה ידיהם המכוונים לעיסוק בצורכי ציבור באמונה. שכר בעולם הזה, מדידה רווחית הנקראת בעיני בני אדם טבעית, אין בעולם הזה. ותשחק ליום אחרון. כך המשיב בן חי אומר לתלמידיו, אתם רוצים דינרי כסף? אתם רוצים למדוד את הרווחים? הנה ארץ ישראל נותנת דינרי כסף. בקעה מלאה. אבל תדעו לכם, אתם מפסידים את השכר שלכם בעולם הבא. אומר הריטב"א בספר הזיכרון, יש עולם הבא שהוא העולם שאחרי הזה. כמו שבת, מעין עולם הבא. הנקודה הפנימית של המציאות. אתה צמוד לנקודה הפנימית של המציאות ואתה חי לפיה, אתה לא צריך דינרי זהב. מבחינת המדידה, מבחינת השאלה איזה שכר קיבלת. תעסוק בדברים מצד האמת שבהם. המילה זה שיש שערות, גם איפה שזה כואב, זה לא מפיל אותך, זה לא משקיע אותך בתוך הצרה. תמיד נותן לך להחזיק את הראש מעל המים. אף פעם אתה לא מחרף, אף פעם אתה לא מגדף, אף פעם אתה לא מקטרג, אף פעם אתה לא שונא סתם, כי אתה לא מתחיל את מדידת המציאות לפי השאלה, האם אתה מרוצה. אתה מתחיל את המדידה שלך לפי השאלה, האם המציאות האלוקית מרוצה ממך. ולא בחינת ביקורת, לא בחינת מפקח, אלא בחינת מדרבן כל הזמן. ובמובן הזה, כך אומר הרב קוק, מושג התשובה היה צריך להיות. נסיים פה ברות התשובה. אין אחי.
מה זה שלפי כל מה שדיברנו, שבעולם הבא צדיקים יושבים, ואתם בראשי, אם העיקר זה ללכת מחי לחי,
יש עוד מושגים של עולם הבא. זה לא המושג היחידי, הנקודה הפנימית בתוך העולם הזה. אז יש עוד היבט של העולם הבא, עולם שאחרי החיים, ששם מתואר מה שמתואר, ואם בן אדם עוד נמצא פה, הוא באמת לא מבין מה פירוש המושג, התותיהם בראשי. נכון. הוא גם לא צריך להבין. מה שהוא צריך להבין זה מה שכתוב פה, פסקה למד, ב-12. ב-12 זה גם מתקרב להיות הזמן של הסיום. דווקא מתוך התשובה האמיתית התאורה צריכים לשוב אל העולם ולחיים. ובזה משיבים את הקדושה על מכונה וממליכים. ממלכת כהנים וגוי קדוש, ממליכים את השכינה בעולם, בחיים, בתוך המציאות הטבעית, לא בהתנתקות ממנה. ולעומת זאת, כל המרפא עצמו מדברי תורה, אין לו כוח לעמוד בעת שרה. ממש הדברים שלמדנו, אפילו במצווה אחת. הקדוש ברוך הוא ברוב חסדו מעורר רחמיו לזכור בעת שרה את צדדי הטוב, והתעוררות הקדושה של דברי תורה ומצווה. ומתוך הצרה תואמים כל פרט ופרט מפרטי ההתרשלות של תורה ומצוות, ורוצים לתקן אותם, והקדוש ברוך הוא מקבל, ומתוך צרה ממציא פדות ורווחה. אמן. שבת שלום. בשורות טובות. כל טוב. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא נפשות רבות. חסרונן כל משבת, ברוך חי, ברוך חי עולמים. רבי חנן בן עקשיא אומר, רוצה הקדוש ברוך הוא, זכות ישראל, לפיכך בא להם תורה מצוות, שנאמר, אדוני חפץ על צדקו, יביא תורה ויעדים.